כך זה יהיה, כך זה יהיה.
זה הזמן הנכון לגלות פוטנציאל שמעבר לאור. תעמוד, תתעורר אל הלב שדוהר. רמזים עדינים, עדינים עלים.
שלום מיכל, שלום למאזינים שלנו. הנה אנחנו
גפן.
פה שוב איתכן ואיתכם בפודקאסט שלנו על עומדות. מיכל, זה כבר הפודקאסט ה-11 שלנו, איזה
התרגשות. וואו, ממש.
נכון?
איזה עונג, ממש.
והיום אנחנו רוצות לדבר על משהו שאנחנו חושבות שבעצם הרבה הרבה מכן ומכם התחברו אליו. אנחנו רוצות לדבר על נתינה ועל מידת הנתינה. ומה זה אומר בלימוד ואיך זה מתחבר לחיים. ואני רוצה לפתוח בסיפור, לספר לך, מיכל, ולמאזינים שלנו, על מקרה שהיה לי לפני, נראה לי כ-10 שנים, שהגעתי לחגיגת ל"ג בעומר של הבת שלי, היא הייתה אז בת 4, ואני עומדת שם, מפטפטת עם ההורים, צולה לי מרשמלו עם הבת שלי בכיף ובשמחה, שלפתע מצלצל לטלפון ועל הקו מטופלת שלי. ואני בכלל בלי להתבלבל, עושה סטופ לכל מה שעשיתי עד עכשיו, והולכת הצידה ומנהלת שיחה של 50 דקות עם אותה בחורה. כשברקע הבת שלי, כן, היא מסתדרת וחברים וכולי, אבל אני פשוט הוצאתי את עצמי מהאירוע המשפחתי הזה, מהמפגש, והלכתי לדבר 50 דקות עם המטופלת. עכשיו, יש אנשים שיגידו, איזה יופי, איזה מקצועיות, איזה נתינה, איזה לב רחב, יכול להיות, אבל אני יכולה לספר לך ולכם, ולכן, ש... הרגשתי הייתה מאוד כבדה. ובסיפור הזה אני רוצה לפתוח ולשאול אותך, מיכל, כי את אלופה והשפית בלהוציא מהסיפור את החוכמה ואת ההכרה, בעצם מה קורה לנו כשאנחנו נותנים, אבל הרגשתנו כבדה?
איזה אלופה את, גפן. סליחה על כל המחמאות שאני מרעיף עוד פה אחת על השנייה קודם כל. עכשיו אנחנו גם מסמיקות שתינו, אבל הכל בסדר. וואו, איך כאילו חיברת את זה, מה קורה לנו שאנחנו נותנים והרגשתנו כבדה? והאם זה לא קורה לנו בחיים? בוא נשאל כמה פעמים אנחנו, כמה פעמים אנחנו נפגשים במקום הזה, ומהרבה מאוד סיבות. הסיבה אחת יכולה להיות בדיוק כמו שתיארת כרגע, שבעצם אני מרגישה שהזנחתי מישהו על חשבון מישהו אחר, ואולי, וזה מטיל בנו ספק באיך פעלנו. זה גם יכול לקרות לנו במרחב שבו אנחנו נותנים משהו ואנחנו לא מקבלים בתמורה משהו, שמשהו אפילו, מילה טובה לא נאמרת לנו, ואנחנו מרגישים כבד אל מול הנתינה שלנו, כי עולים תחושות של ניצול, או נמאס לי, או... זאת אומרת, אנחנו יכולים לפגוש את הנתינה שלנו אל מול הרבה מאוד מצבים שבהם אני נותנת ולא שמחה על נתינתי בעצם. בסופו של עניין, אני לא שמחה עליה. בואי נתחיל כמו שדיברנו רגע לפני עם המילה מידה באמת. כל דבר, נראה לי שזה משהו ענק, ואני אומרת כל דבר ואני ישר שומעת כל דבר, אבל כל דבר בקיום יש לו מידה. ודרך אגב, זאת לא בהכרח מידה אוניברסלית, זה המידה שנכונה לי כרגע, כמה אני יכולה לתת. מידת נכון. היכולת שלי בעכשווי, בתוך המתרחש שאני פוגשת עכשיו, ופה אני רוצה להזכיר רגע את המושגים האלה מתוך הלימוד, שזה מידת היכולת שלי בעכשווי, בתוך המתרחש שאני פוגשת עכשיו. זה לא איזה קונספט גדול כזה שאומר, אני בן אדם שיודע לתת ללא תנאי, אלא עכשיו.
אז רגע, אז מיכל, אז בואי רגע נעשה ככה סדר במילים כן. שאמרת. בעצם את מדברת על מידה, ואני הייתי רוצה להקביל את זה למשהו הכי טיפשי, זה כמו מידה בג'ינס. אני מידה X ואת מידה Y. אוקיי, כל אחד יש לו את המידה שלו, ואם אני אלבש משהו שהוא יותר גדול מהמידה X, אז יהיה גדול עליי,
איפול.
זה דבר להפך, בדיוק ואיפול, והשני לא יעלה עליי. אוקיי? אז אנחנו בעצם באות לומר שמידה כזאת גם ישנה בנפש.
כן. וזה יפה הדוגמה שנתתי עם הג'ינס, כי יש לי את האפשרות לשנות את המידה שלי.
נכון.
אני יכולה לשנות את המידה שלי, אם אני מחליטה שחשוב לי לעלות במידה משהו שהוא מאוד לא קונבנציונלי, אבל אני נניח שזה מה שאני מחליטה.
יש כאלה, יש כאלה
שצריכים להשמיד. נכון, אבל זה פחות הג'אנר שאנחנו... אבל נניח וזה מה שאני מחליטה, שאני רוצה... יש לי את האפשרות, יש לי מה לעשות כדי לעלות את המידה שלי, האפשרות קיימת. זאת אומרת שמידה... זה המידה העכשווית שלי, זה לא, וזה ממש חשוב להבין, זה לא פיקס פרייס, ככה תמיד אני אדבר, ככה תמיד אני אתן, ככה תמיד אני אשכול, ככה תמיד אני אוכל, ככה תמיד אני, לא, זה לא, את כל התמידים האלה, זה לא מידה, זה, המילה מידה מדברת על היכולת העכשווית שלי, מה שמתאים לי, מה שאני יכולה, ואם דיברת על הג'ינס, זה הג'ינס שמתאים לי, ושיהיה לי נוח בתוכו, כי שגם אני אוכל לזוז כשאני לובשת אותו לטובת העניין, ואני לא אהיה מאובנת ולא מסוגלת, לא מסוגלת לנשום. לדוגמה.
נכון.
זאת אומרת שאם אני עוברת מהג'ינס לנפש, אז אני אגיד שאם אני נותנת, ובסוף הנתינה שלי אני נשארת חנוקה, מרוקנת מכוח, סימן שנתתי במידה הלא נכונה עבורי. בסדר? אנחנו לא נתווכח שתינו, שנתינה זה דבר יפה.
מאוד.
או בכלל, כל מידה שנדבר עליה, יש בה גרעין יופ. של טוב, של יופי. בסדר?
יש בה גם.
גם.
אני אומרת, בכל, אני מסתכלת על זה ככה, ואני אומרת, בכל דבר יש גרעין במידה של יופי, וגם גרעין במידה של כיעור. כשהכיעור, אני נותנת איזשהו רעיון, זאת אומרת, שיש הרבה יופי בנתינה, וכשהיא לא במידה הנכונה, היא נהיית, יכולה להיות מכוערת, זאת אומרת, היא יכולה ללבוש צבעים, שמכערים את נפשנו, את נשמתנו, את הרגשתנו, זה עוד פעם, זה לא לקבוע עמדה, מה נתינה טובה ומה לא, אלא זה באמת, דיברת על המילה מתרחש, מתרחש, מה שקורה אצלי, ביני לבין עצמי, יש לפעמים שהנתינה נותנת לי תחושה נפלאה, ויש לפעמים שלא. ואנחנו בעצם מדברות על איך בעצם אנחנו יודעות מה הנתינה הזאת עבורנו. אז, ואנחנו יודעות.
כן, אז אני רוצה בעצם את המילה כיעור להפוך, להפוך, לא להפוך, אלא להתאים אותה לשני מושגים שאנחנו מדברות okay. אותם בלימוד. אני רוצה לדבר על הפרזה והחסרה. הרי מידה מדברת על, בכלל, מד, מה זה מד? אני מודדת. נכון?
כן.
בחוץ זה נורא קל, זה, אני אמדוד את כמות המים, אני יודעת שאני צריכה לשתות 3 ליטר מים ביום בקיץ, אז אני יכולה נכון. למדוד את כמות המים, ואם אני אשתה פחות אז יחב לי הראש, ואם אני אשתה יותר אז אני ארוץ, יש לנו בחוץ, בעולם החומר, קל לנו למדוד, קל לנו לעשות נכון. את המדידה הזאת, בעולם הנפש זה הרבה יותר מורכב, אבל נכון. עדיין, יש את המידה הנכונה, ויש את היציאה מהמידה הנכונה. אני יכולה או להפריז, ואם אנחנו מדברות על נתינה, ושנייה, לפני שאנחנו ניכנס למה קורה לנו כשאנחנו פועלים ככה, אני יכולה להיות בנתינת יתר, בריצוי, בפיצוי, בקושי להגיד לא בזמן, ואני יכולה להיות בנתינת יתר, מצד שני אני יכולה להיות גם בקמצנות, אני יכולה להיות מקובצת, לא נותנת, מתעלמת, אני יכולה להיות בקצוות של הנתינה, גם לזה לא צריך להיות באפס או במאה, זה לא, אנחנו לא, זה בדיוק הקושי עם הנפש, אנחנו לא באפס או במאה, אנחנו זזים באיזשהו, איזושהי תנועה, שלפעמים היא עדינה יותר, לפעמים היא חזקה יותר, בין להיות מפריזה לבין להיות מחסירה. עכשיו בוא אני אתן דוגמה, בסדר? אם אני אתן סתם לאיזושהי חברה, אני אתן לה, וכל דבר, אני ארים לה טלפון, מי לא מכיר את זה? בואי נשאל מי לא מכיר את זה. אני זאתי שמתקשרת אלייך. ובחוויה שלי רק אני מתקשרת אלייך. ולפחות 3 פעמים בשבוע אני מתקשרת אלייך, ואני שואלת לך מה שלומך, וחבר עלייך היום, ואנחנו מדברות שיחה נעימה, אבל מי שמתקשרת זאת רק אני. מה יקרה לי אחרי זמן? מה שיקרה לי אחרי זמן, אני אחליט שאני מפסיקה להתקשר אלייך. אני אגיד לעצמי, זה לא מערכת יחסים הדדית, זה לא, זה יתחיל לפגוע בי, זה, אני אתחיל לנהל עם עצמי שיח שיגרום לי בסופו של עניין, מהפרזה ללכת להחסרה. אני עלולה לנתק איתך את הקשר, כי את לא, כי בחוויה שלי את לא מתקשרת אליי, דרך אגב, זה לא אומר שאת לא מתקשרת אליי, כי ככה אני חווה את זה.
נכון.
אני חווה את זה לא מאוזן, אני 3 פעמים בשבוע, עד פעם בשבועיים, ומבחינתי זה לא תקין.
נכון.
אז אני הולכת מהפרזה מאוד גדולה, ודרך אגב, לא בכמות הטלפונים שאני עושה עלייך דווקא, אלא בדרך שאני מתייחסת לטלפונים שאני עושה לך, להחזרה מאוד גדולה. שאומרת, אוקיי, גפן, חלס, גמרנו, איבדת את זה אצלי, אני השקעתי, נתתי, זה תמיד אני שמפעילה את הקשר הזה, זה תמיד אני שמתעניינת בשלומך, אני לא מעניינת אותך, יאללה, בוא נזכור את הבאסטה. לא מוכר מהחיים? ממש מוכר מהחיים.
מוכר מאוד, ואפשר לראות את זה המון בזוגיות, ביחסים בין הורים לילדים, ביחסי חברות, אבל באמת על זה הרבה פעמים קמה ונופלת מערכת יחסים.
נכון, נכון. ובאמת נתינה בתוך מערכת יחסים מתמשכת היא מאוד מאתגרת.
נכון.
אבל זה בסדר, זה הקושי, נכון? כאילו, איך נלמד אם לא יהיה לנו את המידה הזאת של המתח שישמר לנו עם, עם מה שאנחנו פוגשות ביום יום שלנו? אחרת לא נלמד, נשב בקריבים ונרים רגל על רגל, אז אנחנו צריכות את המתח העדין הזה כדי שנמשיך.
אל תגידי את זה, מיכל, כי יהיו כאלה שיגידו, אז סבבה, אז אני אשב בקריבים ויהיה רגל על רגל.
אני אגיד עוד משהו על הקריבים.
אבל רגע, לפני שתגידי על הקריבים, אז אני רוצה רגע לדייק את זה וגם לשאול אותך, כי אם אנחנו מדברות על מידה, לא יכולות אנחנו שלא להתייחס למילה קושי.
כן.
ולמידת הקושי, ומה זה קושי? אוקיי? ואפילו אני ארחיב את זה עוד יותר למה זה קושי מול סבל.
מה זה הפרזה בקושי, התכוונתי.
בדיוק. הפרזה בקושי, זה סבל.
מה זה הפרזה בקושי, כן.
נגמר. הפרזה בקושי, זה סבל.
נגמר.
זאת אומרת, השאלה איך אני מתייחסת לקושי, אבל מה זה קושי? מה זה מידת קושי שאנחנו יכולים לעמוד בה?
טוב. פתחת נושא חדש.
כרגיל, אצלנו בכלל. אין מה לעשות, אנחנו ספירליות.
לחלוטין. אז בואי ניקח את זה לקריבים.
יאללה.
אני חושבת שאם אני אפרוש לקריבים, בסדר? ואני אשב לי על החוף, עם האגוז קוקוס הנעים, הנחמד שלי, ועם האננס שמגיע על בסיס קבוע, כי אני מאוד אוהבת האננס, נגברו הקשיים שלי בחיים. ואחרי שבועיים בקריבים עם האננס והאגוז קוקוס, אני אגלה שמשעמם לי, אני אגלה שהגיע לחוף מישהו שלא כל כך מוצא חן בעיניי, אני אגלה עוד פעם את הקשיים שלי בתוך החיים. בסדר? אז הסצנריו החיצוני זה בדיחה נחמדה, אבל בעצם המילה קושי היא אותם התמודדויות שאנחנו פוגשות בחיים שלנו, שמוציאות אותנו, אני אגיד את המושג שכולם מאוד אוהבים להגיד אותו היום, מאזור הנוחות. לא נוח לי שם!
נכון.
קשה לי, מאתגר אותי, אני אגיד, האומס שלי מתעורר, הפטפטת במוח, אתמול בדיוק היה לי איזה שיעור עם לומדות, שכל השיעור הזה היה על מחשבות תורדניות. מה עושים עם מחשבות תורדניות? כאילו, ואז פתאום אני רואה שהמחשבות התורדניות האלה מתעוררות, כשיש לפניי קושי ואני לא יודעת מה לעשות איתו, אני לא יודעת איך להתנהל לנוכח הקושי הזה. זאת אומרת, ואז מה קורה? הרבה פעמים אנחנו נגיד לעצמנו, אם אני הולכת להפרזה והחסרה, אז ממקום שהעומס מתעורר, כמו מחשבות תורדניות, כמו רגשות צוערים, הקושי שלנו עלול להפוך להיות הדבר שאנחנו סובלות ממנו. יש שם סבל. אנחנו נסבול ממנו. או מהצד השני. אנחנו עלולות להתעלם מהקושי, לעשות כאילו הוא לא קיים. אבל אז הוא יפתיע אותנו בצמתים שאנחנו לא יכולות לדעת מראש. כאילו שמתי אותו בצד, אתה לא פה, הוא עלול להיות מפתיע עבורנו.
נכון.
והוא יפתיע. והוא יפתיע במקומות שממש לא רצינו שיגיע לשם. וכשאנחנו פוגשות קושי, או לפחות מתוך הלימוד, ואם אנחנו קצת מאזנות את המילה הזאת, היא בין סבל להתעלמות, אני רוצה להגיד, אם זה שתי הכתבות הקיצוניים, עוד פעם של ההפרזה וההחזרה, אז אני רוצה להגיד שיש פה איזשהו סוד בקיום הזה, שאנחנו יצורים שאוהבים חיות. אנחנו, האנרגיה שלנו היא אנרגיית חיים. ככה קוראים לאנרגיה שלנו, היא אנרגיית חיים. היא מה ש... אנחנו אוהבים ערנות, זה לא אומר שאני לא נחה, וזה אני לא אומר שאני לא קוראת ספר, וזה לא אומר שאני לא יוצאת לחופש, וזה לא אומר גם שאני חייבת לדבר מהר כמו מיכל, בסדר? החיות שלי היא החיות שלי, היא מידת החיות שלי שטובה לי כרגע, אבל החיות הזאת, יש לה איזשהו מתח עדין. אני לא יודעת, בפיזיקה בטח אפשר להסביר את זה, אני פחות טובה, כשיש מולך, משהו, אתה, הכוח שלך מופעל, כשאין כלום, אתה כאילו, את מבינה למה אני מתכוונת? אולי יש לך מילים אחרות או דוגמה אחרת לתאר את זה.
אני הייתי רוצה שפשוט נחזור, וזה יהיה לנו יותר קל, לסיפור שלי. מההתחלה עם המדורה, שבעצם כשאני קיבלתי טלפון מהמטפלת שלי, עלה בפניי קושי. פשוט עלה קושי. והקושי הזה, בעצם כשאני לא התמודדתי איתו, אלא בחרתי בדרך של נתינה, במקום באמת להתמודד מול הקושי הזה, שהוא קושי שאני מכירה בעצמי, של לשים גבול, להגיד לא, זה קושי. ולפעמים הבחירה היא באמת, לא לעמוד מול הקושי, אלא פשוט לברוח למקום שנוח לי בו, ששם אני בעצם לא מתמודדת עם הקושי.
שזה הצד של ההתעלמות, נכון?
וכאילו,
זה הצד של ההתעלמות. כן, אני כאילו מתעלמת מהסיטואציה בעצם, ממה שאני פוגשת עכשיו. אני עושה את מה ש... אני לא חושבת על זה אפילו, אני רוצה
לא
להגיד.
לא חושבת.
הרגלים שלנו, זה הרגלים בידי. שלנו.
זה הרגלים.
זה, כן.
וגם הדבר הזה שניסית קודם להסביר פיזיקלית, ברגע שאני לא עומדת מול זה, ואני לא בעצם מפעילה איזשהו כוח פנימי של לבוא ולהגיד לא, אז המתרחש הזה שבא לטובתי כדי שאני אתמודד, הוא מתעדה. ואני פשוט לא, אין שום דבר לא נבנה פה.
כן.
אבל קורה משהו אחר בעצם. נוצר עומס.
נוצר עומס ונוצר משקע בנפש, שלא נשכח את זה.
בנפש.
נוצר משקע בנפש.
בדיוק.
שכשהמשקעים הם קטנים אנחנו לא מרגישים אותם. שהם הופכים להיות יותר, יש לנו או יותר משקעים לטובת העניין, או שקורה משהו גדול ואנחנו פועלים באותו מנגנון, אז המשקע הוא כבר, יש לו משקל יותר גדול בנפש שלנו, ואנחנו באמת יכולים לחוות דברים מאוד קשים,
נכון.
עד מחלות, כאילו אין מה לעשות, בסדר? זה מקומות ממש. מאוד מאוד מורכבים המשקעים האלה, המשקעי נפש האלה יש להם אנרגיה, ואת יודעת, והרבה פעמים, אנחנו יודעות להגיד את זה, מה זה בקלות? כן, נכון. בסוף היום הלכתי למקרר, אכלתי שוקולד. 10 דקות לפני שהלכתי איתן, ירדתי על חפיסת שוקולד. אנחנו יכולים להגיד את זה, כאילו זה obvious, אבל יש סיבה לזה שהלכתי למקרר 10 דקות לפני שהלכתי איתן, וירדתי על חבילת שוקולד. יש איזה משהו בנפש שלי שצועק התייחסי, אבל אני מפצה אותו בסוכר, או במשהו שממתיק לי רגע את סוף היום הזה. יש לנו דיאלוגים מאוד מאוד עדינים גם,
נכון.
עם כל הדרך שאנחנו פועלים, מסביב ל...
לגמרי.
מה נאכל, איך נתייחס לאוכל שלנו, איך...
לגמרי.
זה מתפרס לכל.
וגם ריצוי הוא המתקה של, נכון. של הצעקה הזאת בנפש.
נכון. למה הנפש... הוא רואה אותו כהמתקה?
מכיוון שזה כמו סוכר, זה כמו שוקולד, שזאת המתקה, יש לי ימים המושג שאני ממש ממש אוהבת, וששמעתי אותו פעם ראשונה, זה ממש הרגשתי בנפש שלי את החיבור המיידי, שזה התחזקות ממחליש. ואחד הדברים שאני זיהיתי, אז ששמעתי את המושג הזה, זה כמה אני מתחזקת ממחליש. כי שוקולד זה סוג של התחזקות, סיגריה, יין, כל הדברים האלה, עוד פעם, אין לי שום דבר נגד סיגריות, שוקולד ויין, להפך, אני מאוד מחבבת אותם אפילו, אבל ברגע שאנחנו משתמשות בהם כדי להמתיק או כדי לעזור לנפש, אז יש שם משהו שבעצם מחליש ולא מחזק.
הנה עוד פעם המילה מידה, דרך אגב, אף אחד לא אמר שזה לא בסדר לשתות יין, אף אחד לא אמר שזה לא בסדר לאכול שוקולד, אף אחד לא אמר שזה לא בסדר, דרך אגב, לאכול בצק, כל מה שאנחנו... אמא של גולן תמיד אומרת, מיכל, תאכלי מכל דבר קצת, אני מתה על המשפט הזה, תאכלי מכל דבר קצת, במידה. עכשיו, זה בדיוק זה, המילה מידה תופסת אותנו בכל מקום.
ממש.
בכל... אין... וזה בדיוק מה ששם את אחת ההבחנות הכי יפות בלימוד. ימימה אומרת עוד בתחילת הלימוד, אין טוב ורע, יש טוב ומיותר.
נכון. יש... וואי, זה ממש יפה.
כן, יש את, ממש. את, ה, את, ה, את מה שטוב קיים בי וביכולות שלי וכל מה שאני יכולה להביא בה לעולם, ויש את מה שמיותר להגשמה שלי, לקיום שלי, הוא קיים, אבל זה לא רע. זאת אומרת שהשוקולד הוא לא רע בתכליתו, בסדר? אם אני מפרידה ואוכלת כל יום חפיסת שוקולד וזה לא עושה לי טוב, דרך אגב אולי אצל מישהו זה המידה שלו, גם על זה אין לי שום דבר להגיד.
נכון.
אבל אם עבורי זה יותר מדי, כי בסוף אני קמה עם בחילה בבוקר, ואני כאילו משלמת את זה מחיר בחוסר יכולת ללכת לישון, כי אני ממלא את עצמי בקפאין וסוכר לפני שאני הולכת לישון, אז... אז אני נכון. חורגת מהמידה שלי, וזה בדיוק אחת ההבחנות הכי יפות. רע, זה לא שאין רע בעולם, יש רע בעולם, ואנחנו לא נתייפייף ונגיד שהכל זה מיותר, לא, יש מעשים רעים ויש דברים שהלוואי ולא היו קורים, והם קורים והכל בסדר או לא בסדר כרגע. אבל בנפש,
בדיוק,
בנפש שלנו, ההתייחסות היא, ודרך אגב, גם יש מעשים רעים שאנשים עושים, אבל המקור נכון. שלהם הוא לא רע, הוא מיותר, וזה מה שצריך להבין. ומתוך המקום הזה גם אנחנו מגיעות לאחד הנקודות הכי אלטרואיסטיות בקיום, אחת השאלות הכי גדולות, מה, את כולם אפשר, כולם יכולים לעבור תיקון? והתשובה היא כן.
נכון.
איך? איזה דרך הם צריכים לעבור בשביל לעבור תיקון? עד איפה הם התרחקו מהתיקון שלהם? זה יכול להיות שנות אור ו-20 אלף גלגולים. אבל... האפשרות קיימת, זה בדיוק העניין. כי בנפש זה מיותר, ויש לנו כלים לראות מיותר, לתקן מיותר.
נכון. וואי, זה מקסים. את יודעת, מה שאנחנו מדברות עכשיו מזכיר לי, שאתמול היה לי שיעור, ובאמת דיברנו על הדיוק בדיבור, ואז... מישהי שאלה באמת את השאלה, רגע, אז אני אדבר יפה, אז אני אגיד את הכל יפה, אז יהיה מדויק. וזה בעצם לא תמיד, זה יפה לדבר יפה, כן? אני בעד לדבר יפה, ולדבר, אבל הרעיון הוא באמת לדייק או לראות את מה שקורה בתוך הנפש, במילים הנכונות, וכמו שאת תיארת את זה עכשיו, זה באמת, יש מהות שהיא טובה. יש מהות שהיא טובה בתוך הנפש, והמיותר או המעשים שאנחנו עושות מתוך המיותר הזה, ברגע שאנחנו רואות אותם, ומתחמות אותם, דיברנו על התיכון כבר, זה הסוד בעצם. זה היכולת הזאת רגע לראות, ודיברנו גם על מתרחש, אוקיי? אז לראות את הדברים שקורים בחוץ, או את המעשים שלנו, את התגובות שלנו, ולעשות איזושהי הפרדה שם בין המהות הזאת הטובה שיש בתוכנו לבין כל שאר הדברים שקורים.
כן. כן. אני חושבת שזה מסע חיים, ההפרדה. הבאנו פה גם את ההפרדה, אבל זה חלק משמעותי מתהליך הלמידה. לדעת בכלל להבחין, לדעת מה אני נתקלת, איפה אני נמצאת עכשיו, כי אני עמוסה, אני פועלת מתוך האומץ שלי, אני רוצה לחבר את זה לנתינה, כי שם התחלנו.
כן.
האם אני פועלת, אני תמיד אומרת כן, ואני מאבדת את הכוח שלי בסוף, ואני מרצה בלי סוף, ואני נמאס לי כבר לראות את האנשים האלה שאני מרצה כל הזמן, ואני רק רוצה לנתק איתם את הקשר, אני בכוונה הולכת רגע לקצוות, כי אנחנו חייבות רגע לראות את זה, ובעצם הנתינה שלי היא לא מדויקת, אני בעצם פוגשת את הקוטשי שלי להגיד, הפעם זה לא מתאים לי, וצריך לזכור גם פה, אנחנו נוטים גם להגיד דברים טוטליים, אני בן אדם שלא יודע להגיד לא, זה לא אומר שעכשיו אני צריכה ללכת ולהתאמן להגיד לא, 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 אם אני עומדת מול סיטואציה, שאני יודעת שהיא לא אפשרית עבורי כרגע, וזה בכלל לא משנה למה, כי קבעתי משהו אחר, כי אני נמצאת בסיטואציה אחרת, כי אני צריכה שיהיה לי את המנגנון שידע להגיד, אני מצטערת, אני לא יכולה. אני צריכה שיהיה לי, אני רוצה, אני לא מה זה צריכה, אני רוצה שיהיה לי את המנגנון, שיוכל להיות שלם, כדי שאני אוכל לתת, באמת כשאני נותנת, ולא מפצה את עצמי, ואמרנו מפצה בשוקולד, אבל מה היא מפצה את עצמי במילים טובות? אני מרצה אותך על ימין ועל שמאל, כל הזמן עושה את מה שאתה רוצה, עוד לפני שאתה יודע שאתה רוצה אותו בכלל. כאילו, אני יודעת לקרוא את הצעדים שלך, האישה המושלמת, עוד לפני שבכלל ביקשת, זה כבר מחכה לך, אתה כבר... ואתה לא אמרת לי תודה? וקניתי סמלה חדשה ולא ראית אותה? והכלים שהשארתי אתמול בלילה בקיור, כי הייתי גמורה, אבל לא יכולת לראות את זה בלי שביקשתי? וזה מתחיל לצאת אחרת, כי אני נכון. מפרינזה, ואני מצפה, יושבת ומצפה, שההפרזה שלי תיקלט כנתינה, אבל בעצם אני מבקשת משהו אחר, אני מבקשת שיראו אותי כל הזמן.
נכון.
ודיברת על... כן.
אז אני רוצה רגע באמת ככה לעשות כמו סיכום, כי דיברנו פה על הרבה נושאים,
כרגיל. אתם יודעים מה זה למצוא בשבילנו נושא לפודקאסט?
ממש. יש לנו, אנחנו יכולות פשוט לשבת ולדבר פה כל חיינו. אבל אנחנו במידה, מיכל. אנחנו מקפידות על מידה, ודיברנו על הפרזה והחסרה, ועל התחזקות ממחליש, ועל זה שמימה אומרת שיש טוב ויש מיותר. בעצם הייתי רוצה שנסכם עם איזשהו כלי. זאת אומרת, כן. כי אני יודעת מה מידתי בג'ינס, כן. אוקיי? ואני הייתי רוצה לתת איזשהו כלי קטן, או איזושהי ככה אפשרות קטנה לאנשים לבדוק מה מידתם, מה יכולתם, הנפשית, ברגע כן. נתון.
זה לא רק נפשית, זה גם פיזית.
גם פיזית,
גם נכון. גם כאילו, אני רוצה לרוץ מרתון בינינו, כאילו, אני לא יכולה לרוץ מרתון, זה יופי שאני רוצה, ואז אני מתחילה להתאכזב מעצמי, איך הזנחתי את עצמי כל החיים, ותראי, אפילו מהמטר את לא יכולה לרוץ, זה לא רק, כאילו, בסדר? זה
לגמרי. איזה כיף שאני לא רוצה לרוץ.
גם אני לא, אבל זה דוגמה קלאסית בדיוק ל... אז הכלי. אנחנו רוצים לתת כלי, אני חושבת שנתנו פה המון כלים, נכון. אבל בואי באמת ניקח אחד, ואני דווקא ילך לאיזשהו כלי אנרגטי,
אוקיי.
כלילות וכבדות, ובוא נשאר בנתינה, אני חושבת שלשבוע הקרוב או לשבועיים הקרובים, להפנות את תשומת לב שלנו לנתינה, ולבחון רגע איזה אנרגיה היא מהירה בתוכי, זה כלי בשביל להבין האם אני במידה הנכונה, תזכרו, יש לנו משפט מפתח שאני ממש אוהבת אותו, דיוק נושא שמחה. אם אני לא שמחה, לא דייקתי, אני לא במידה הנכונה. וזה בכלל לא משנה כמה הסברים ותרוצים יש לי, ומה אני לא במידה הנכונה, וזה, גם אם זה קשה לי להגיע אליה, לפחות קודם כל שאני אהיה אותנטית עם זה, שאני לא במידה הנכונה, בלי להרוג את עצמנו ובלי לבקר את עצמנו, עוד לראות, אני צריכה קודם כל לראות שאני יוצאת מהמידה, בשביל לחזור אליה. והתחושתיות שלנו מאוד מאוד עוזרת במקום הזה.
מאוד.
מאוד
נכון.
עוזרת.
נכון. אני מסכימה, ואני חושבת שזה כלי באמת מצוין, באמת לראות מה אני חשה. מה, כמו שאני אמרתי, שחשתי אחרי שיחת הטלפון את הכבדות.
כן.
אז אפשר לבדוק כבדות וכלילות, כולנו יודעים מה, איך זה מרגיש.
כן.
אני פעם חשבתי על תרגיל, ניסיתי אותו בעצמי, ואז נתתי אותו לאחרים. אמרתי, לכו לסופר, או תסתכלו על הטלפון של, יש המון טלפונים שרוצים שנתרום דברים, ותבדקו את ההרגשה שלכם מול הקופאית שמבקשת שתתרמו 5 שקלים לאגודת whatever.
כן.
אוקיי?
Mm-hmm.
רק תבדקו את ההרגשה, אני לא אומרת אם תתרמו או לא תתרמו, אבל תבדקו מה אתם מרגישים, ותשימו לב שלפעמים התחושה היא של... בכיף 5 שקלים, ולפעמים התחושה היא שלא בא לי לתת לך עכשיו 5 שקלים. רק לבדוק את זה, כי אנחנו באמת לא בודקים את המקום התחושתי הזה.
כן. לגמרי, לגמרי רלוונטי, ואנחנו מבקשים את זה הרבה מאוד בחיים שלנו.
נכון. אז מיכל, מה אני יכולה לתת לך לסיום?
חיבוק ונשק.
בזום. ממש. ממש בזום. אז תודה באמת לכולם שהשתתפתם. תודה לך, מיכל.
תודה לך, גפן.
ואנחנו באמת באמת שמחות להיות פה ולתת לכם ולנו את השעה הנפלאה הזאת עם הלימוד הנהדר הזה. ותצטרפו אלינו, תגיבו לנו, תדברו איתנו. אנחנו תמיד נשמח.
לגמרי. תודה רבה, שימשך יום מקסים. ביי בינתיים.
זה הרגע טוב להודות על הדרך וכל הפניות, על הדרך הזאת בהפכת להיות בן אדם אמיתי, אמיתי. קום תגיד, זה אני.